עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב ושבוע מבורך לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8. יום ראשון היום כ"ז בחשוון תשפ"ד, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. השבת ברכנו את חודש כסלו, חודש של אור, חודש של ניסים, חודש של גבורות, תשועות, נפלאות ונחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, וכמו אז בדיוק בעזרת השם, גם בזמן הזה. בוקר טוב ליעלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. ואם בזמן האחרון אני תמיד פותחת ואומרת שגרה, בואו ננסה לשמור על שגרה בזמן של מלחמה, כי באמת זה הכוח שלנו. ופתאום אני מבינה שלא, כי מה פתאום שגרה? שבעצם אי אפשר בכלל לחזור לשגרה. הרי כל אחד ואחת מאיתנו לא אמורים לחזור לשגרה עד שאחרון החטופים שלנו לא חוזרים הביתה, עד שאחרון החיילים שלנו חוזרים הביתה לשלום, בריאים, בגופם, בנפשם. וכשאני אומרת לא חוזרים לשגרה, אז כן, הנה, אני פה, והילדים, מי שיכול הולך לבית ספר ולעבודה, וכן לשמר משהו, כי זה החוזק שלנו כאן בעורף. אבל עדיין זאת לא שגרה, כי צריך כל יום לעשות משהו. אז הוספתי כל יום תפילת מנחה, בעזרת השם, ולפחות 15 פרקי תהילים, וברכת המזון מתוך ברכון. אז כל אחד, כל אחת, מי שיכולה לקבל על עצמה עוד שעת לימוד, עוד מעשה של חסד, עוד תפילה. הוספתי גם עוד פעם לימוד בשער הביטחון. ולוואי, ולוואי, אבא לאבא שכבר נתבשר בבשורות טובות. קמתי הבוקר במין הרגשה כזאת של זהו, אני מותשת. אי אפשר לראות כל יום עוד הפעם את הפנים היפות, את החיילים שלנו שכל אחד מהם שנופל, זה הרי עולם ומלואו, זה משפחה, זה הורים. שמענו פתאום על אנשים, זה עם 5 ילדים, זה עם 3 ילדים. זה אי אפשר, זה באמת, באמת, באמת קורע את הלב. ואני רוצה לשתף במשהו שכתבה החברה, דוקטור נורית סרקיס בנקי, הייתה באחת מהלוויות, ואני אומרת שכל טור כזה הוא בעצם מלמד על כולם, כי אנחנו פתאום מגלים איזה אנשים חיים בתוכנו. ואפילו זה שאנחנו אנשים שבאמת הולכים ללוויות, גם של אנשים שאנחנו בכלל עד רגע קודם לא הכרנו, והלב שלנו לא נותן לנו לשבת מן הצד, ואנחנו כל כך רוצים להיות באמת שותפים. וכך כותבת נורית. אחרי חצות, חוזרת מהלוויה בהר הרצל. על ההר ניצבו מאות אנשים, אולי אלפים, שתי הלוויות בו זמנית של שני חיילים קדושים וטהורים שהקריבו חייהם למעננו, למען כולנו. ומה אנחנו כולנו יכולים לעשות למענם? אני ניצבתי דומעת בהלווייתו של אליהו בנימין אלמקייס, חייל בודד שהגיע מצרפת לפני 6 שנים כדי להתגייס לחיל ההנדסה. הוא עזב משפחה, עבודה, תרבות מוכרת וחיים שלמים על מנת לתת את כל כולו למה שהוא כל כך אהב, ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל. הוא היה מאורס, הוא היה אמור להתחתן בעוד מספר ימים. ארוסתו סיפרה על האהבה המיוחדת והנדירה שהייתה ביניהם, על חיבור הנשמות שלהם, על חיבור, הבנה וחלומות לעתיד. היא סיפרה שהיה לו חשוב לשמור שבת, להניח תפילין. היא ציינה שבצילום האחרון שלו הוא צולם מניח תפילין בבוקר אותו יום בו נהרג במרכז רצועת עזה בזמן פעילות צבאית ביום כ"ד חשוון, יום הולדתו העברי, היום בו השלים ימיו בדיוק בן 29 במותו. 3 מטחי יריות נורו לכבודו, וזרים מטעם הצבא, הממשלה והמשפחה הונחו על קברו. בחצות הלילה, ואני שואלת את עצמי, ממשיכה נורית וכותבת, איזה כוחות הובילו את האדם הצעיר והערכי הזה עד הלום? ואני שואלת את עצמי, באיזה כוחות אפשר בכלל להמשיך מפה והלאה? וכל הדרך, במלא הר הרצל, מוקפת במאות אנשים שבאו לחלוק כבוד אחרון באישון לילה, מתנגן בליבי הניגון, יש בי אהבה והיא תנצח. רק האהבה הזאת, הבלתי ניתנת להסבר, האהבה לארץ הזאת, לאדמה הזאת, לעם הזה, האהבה לבורא עולם עד כלות, עד אינסוף, רק האהבה הזאת נשארת טהורה, מזוכחת, מורגשת באוויר. ושמעתי מאוד נופלים שרק ביקשו שנשאר פה מאוחדים, מלוכדים, שנפסיק לדבר לשון הרע, שרק נהיה כאן ביחד. ועוד גיבור שנפל, שכותב עליו ישראל מאיר בתורו פנים מאירות, הוא כותב כך, נניח שהיינו בשגרה, ונניח שהיה אירוע ביטחוני בודד, כן? בשגרה עוד היינו שומעים את המילה המביכה הזאת, בודד. ונניח שבאותו אירוע היה נהרג חייל בשם אורי מרדכי שני, השם יקום דמו, בן 22, תושב קריית ארבע. אני חושב שהייתי כותב טור שלם על אישיותו. קרוב לוודאי שהטור הזה היה גורר טור נוסף, בעקבות תגובות מרגשות ומחכימות שלכם הקוראים. אבל לא, אנחנו לא בשגרה. אנחנו לא באירוע בודד. אורי מרדכי שני הוא שם אחד ברשימה ארוכה של נשמות גבוהות. אני לא יכול לכתוב עליו טור שלם. אני כן יכול לספר בפסקה אחת בטור על פתק קטן שמצאה משפחתו במחזור ראש השנה שלו. תקשיבו, בפתק מופיעות בכתב ידו 15 מטרות שהציב לעצמו לקראת השנה הנכנסת. 1. חברותה לסדר בוקר. 2. להתמיד במשניות. 3. להתמיד בסדר הלכה. 4. לאהוב את התורה. 5. לעבוד, לעבוד, לעבוד את השם. 6. להצליח להיכנס לאיזה חבורה של עובדים. 7. להתחבר ללימוד. 8. עשה לך רב. 9. למצוא חברי אמת. 10. עין טובה, לאהוב כל יהודי. 11. מידת הכעס. בנחת. 12. שמחה, לא ליפול לעצבות. 13. לראות את הטוב. 14. לנצל כל דקה. 15. לשון הרע. בשעה 5 אחר הצהריים, בשמחת תורה, בתום קרב ממושך ומוצלח עם מחבלים, נפגע אורי מפגיעת פצמר ונהרג במקום. לאחר נפילתו בצהל העלו אותו לדרגת סרן בשמיים. העלו אותו לדרגת אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. וכך אנחנו מתוודעים לעוד ועוד אנשים פשוט מופלאים שמסתובבים ככה בינינו, וביום יום אנחנו לא מכירים אותם ואנחנו אפילו לא יודעים. אני רוצה לסיים את הפתיח שלי הבוקר בקריאת מזמור לתודה. ולמה מזמור לתודה? קודם כל על כל הניסים, על כל הניסים שקורים איתנו בכל יום, כמה שיגורים יש, ועוד אולי השם כי טוב ונכון, ויש לנו נופלים, וכל נופל, כמו שאמרתי, הוא באמת עולם ומלואו. אבל אני רוצה היום לומר את מזמור לתודה, כי אני כבר רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים שימשיכו להיות. אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, כי אני יודעת שהחטופים שלנו אוטוטו משתחררים, ועוד רגע הם כאן, הזקנים והמבוגרים והצעירים, והתינוק הקטן המתוק והג'ינג'י החמוד כפיר. את כולם אני רוצה בבית עוד היום. אז בואו תצטרפו אליי, בואו נגיד מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שהם כבר בדרך. לא יודעת איך, לקדוש ברוך הוא יש כל כך הרבה דרכים לעשות את זה, וישועת השם כערף עין, זה יכול לקרות ברגע. אני יכולה עכשיו להגיד את מזמור לתודה, והנה ועוד רגע לבשר לכם כאן בחי, שהנה החטופים השתחררו הביתה. בואו תצטרפו אליי, פרק קוף, מזמור לתודה. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו, כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו. ועד דור ודור אמונתו. אבאלה, תן לנו כוח.
שלח לי כוח, אל תיתן לי לברוח, גם אם הלילה ארוך ומפותח. כשהשמש שוב נמחקת, הורד אליי קצת שקט, הבדידות הזאת צועקת, ולא תמיד זה קל. שלח לי כוח, עזור לי לסלוח, בצילה של כל טעות מסתתר סיכוי בהיר להתחיל מההתחלה, לקום מהנפילה, לנשום עם כל הכוח, גם אם אין בי אוויר. אל תיתן לי לשכוח את האור שנדלק בשולב של כל כאב. תן תקווה קטנה, קצה של אמונה, רק אל תשבור, אל תשבור לי את הלב. ענה שלח לי
שלח לי כוח, גם אם אין לי אוויר, וזה באמת מה שהרגשתי הבוקר הזה, שזהו, אין אוויר יותר, אבל כשאומרים תודה, מקבלים כוחות, ומקבלים אוויר, ואברהם אלפריד עם השיר הנפלא הזה שלו, אז הנה, לקחנו כולנו אוויר, והיום בתוכניתנו אנחנו כמובן ממשיכים עם זוגיות בזמן של מלחמה עם מיכל כהן חי, גם על שיעורי תורה למפונים, שיעורים כאלה שנולדו בכפר המכביה, נדבר על זה. תופים של גאולה, סדנאות ייחודיות כאלה של תופי גאולה, מעניין מאוד. מודרני בבוקר, ההבנה שעומדת מאחורי זה, נדבר על זה עם רחל בולטון וכמה זה חשוב, כמה כוח המודרני הזה של הבוקר יכול לתת לנו. כמובן נדבר גם על אתגרי העורף, איך מסתדרים בניהול הבית כשהבעל מגויס, מאיפה בכלל שואבים מכוחות. ויש מישהי שארזה תיק וגם את עצמה והלכה להתנדב בחקלאות ואני בא לי להצטרף אליה וזאת נעמה טוכפלד, פובלציסטית ושדרנית וסתם מהממת. איך ממציאים את עצמך מחדש ומצליחים להתפרנס בעיתות מלחמה בתור עצמאי, עצמאית ובכלל, גם על זה אנחנו נדבר ועוד ככל שיותר לנו הזמן. בואו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואנחנו, אני רוצה לומר שלום בוקר טוב למיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב', בוקר טוב מיכל, מה שלומך?
ברוך השם, בוקר אור.
בוקר טוב, אז אנחנו כאן, איך קראתי לזה היום? זוגיות בזמן של מלחמה. אתם אומרים מלחמה בבית פנימה, מלחמה בחוץ, אבל באמת כמו שאנחנו תמיד אומרות, זה בעצם אותם הבעיות, אבל בווליום יותר גבוה, וכשאנחנו במלחמה, אז הווליום בכלל צורח.
זה נכון מאוד מאוד, והיום אני רוצה להתייחס בהקשר הזה, באמת ככה לזוגיות, בכלל לבחור, אם לבחור זוגיות בפרק ב' בזמן של מלחמה, להתייחס לנשים שהן גרושות ואלמנות, שבכלל למצוא את עצמם בימים האלה, בתוך איזשהו ככה מחשבה בכלל, האם זה אפשרי. ואני רוצה במקום הזה באמת להגיד ככה, להקריא איזשהו ככה הודעה שקיבלתי מאישה שאני ממש לא ככה הכרתי, והיא כתבה לי, עשית לבתיים לכתוב לי בכלל, ועוד יותר זמן היא כותבת לי, לקח לי להבין את מה שאני כותבת. כותבת לי, הזמן והמציאות קשים מנסו לכולם עכשיו. הלב כואב, את התחושה של לב שבור. אבל, וזה אבל הגדול, זו גם מציאות שמעצימה את הלבד שלי, ואת הלב החסר. גם אחרי שהכל ייגמר, ובעזרת השם, הבעלים של החברות יחזרו בריאים ושלמים, ונחזור לשגרה מסוימת, לנו החיים ימשיכו כמו לפני שנכנסנו אליהם לפני המלחמה. וזה אומר לבד. ולכן אני כן חושבת שזה דווקא טוב לייצר זמן, להתחיל לשמוע, סדנאות וזה, כמובן היא פרצה לדלת פתוחה, כי זה תכף קורה. אבל למה אני מביאה את זה? בגלל שאני מוצאת בשיחות שלי עם נשים שהן גם גרושות, גם אלמנות, שיש להם התמודדויות מאוד אחרות, חוץ ממה שככה, אנחנו מדברות בעצמך, אמרת ככה על הפתיח היום, על התארגנות של בית, ומה עושים לבד. אלו נשים שמתמודדות הרבה פעמים ממש לבד עם הילדים שלהן. כשאין מסגרות, להכיל את החרדות, כל מיני עניינים עם אישה גרושה, לפעמים הגרוש, ככה יש פה עניינים שככה קורים ומפרים את הסדר. מי שחוותה אובדן ואלמנות, הרבה פעמים מסתכלים שם ככה חוויות של חרדות מוות וקיום.
פצעים שכאילו...
לא פשוט.
כן, אני אומרת, פצעים שכאילו אולי התחילו להגדיל, להגליד נפתחים מחדש.
ממש, ממש, ממש ככה, וגם שלה וגם של הילדים, כן? ואני אומרת, אני רוצה להגיד משהו, זה כמובן מאוד תלוי בכל אישה ואיך היא מרגישה, וזה כמובן תלוי בנסיבות, כן? אבל אני אומרת ככה, ההבנה שלי במקום הזה, של לראות כמה הצורך גדל, זה ברכה מאת השם. כי כשהשם מכוון אותנו, שהצורך שלנו יגדל, הוא בדרך כלל מכוון אותנו לפעולה. ולמעשה, ההבנה הזאת ששום דבר לא מובן מאליו, לא לקום בבוקר, לא לצור בית, לא לשגרה שהבית שלך בטוח וקיים, אז זאת התשובה, כאילו להקים את הבית הזה, זאת התשובה הניצחת לניסיונות האלה לחבל ולהרוג ולהשמיד אותנו, דווקא לבנות בית, דווקא לחבר לבבות ולבחור בחיים, ואפילו ביתר סט, כמו שאנחנו יודעת, בפרק ב', וזה להחליט שאני חיה. ולהחליט שאני בוחרת בחיים, ועושה מעשה, ובעיניי לפחות, זה ממש גבורה יהודית, ההבנה הזאת, שסדר העדיפות משתנה. ואמרה לי מישהי השבוע, את יודעת, למרות שיש לנו בעיות, היא כבר נסרה בפרק בית, יש לנו בעיות, ואנחנו ככה ועולים דברים, אבל עדיין, כל פעם שיש איזה קו, הוא איתי ביחד, אני אומרת, ברוך השם, ברוך השם, שאני לא לבד במקום הזה.
כן, וואו.
ובהקשר הזה אני רוצה ככה לספר משהו שבתחקיר, כשעבדתי על הספר של הרב לאו לולט, שכתבתי בספר הזה, אחד הדברים הכי מרגשים שכתבתי, שגם כתבתי בספר וגם ראיתי, ושהוקמו, נערכו המון חופות בגטאות.
נכון.
המון המון חופות. זה באמת היה ככה, את יודעת, מהיום לעכשיו, ככה, בחדר של הרב, הרב משה חיים לאו, שמקום...
דרך אגב, ושוב, אני לא אוהבת כל כך את ההשוואה, אבל גם היום זה קורה. גם היום מקימים חופות בתוך הבסיסים, בתוך השטח, הולכים לכמה שעות, כאילו זה מדהים, ואת יודעת מה? וזה החופות הכי מרגשות, זה החתונות הכי מרגשות.
ממש, כי את לא יודעת מה ילד יום. ובעצם העניין הזה שבאמת תחשבי רגע ככה, באמת שקלה ככה אז בתקופה ההיא, קלה עם טלאי צהוב והחתן וכולם ככה עומדים ובוכים דמעות מעולות בתקווה ובכאב ובייאוש ובפחד, ועדיין מעמידים חופה. בגלל שחופה היא הצהרה של אמונה ותקווה לעתיד. ממש לומר הלכה למעשה לקדוש ברוך הוא, אני עושה את מה שאני צריכה כרגע, אחרי זה הגורל שלי בידיים שלך. אבל אני פה מצהירה שאני ככה עושה בית, לעשות לך משכן, אני יוצרת אופק, אני יוצרת אופק. אחד הדברים הכי מרגישים שאני ממש מלווה עכשיו זוגות באמת שהולכים לסגור בימים האלה, ובפרק ב' זה ממש לראות את הדבר הזה שהם יוצרים לעצמם אופק. ואמר לי ככה אחד החתנים, שבסדר זרעים המילה שמרומדת אליו היא אמונה. למה? כי כשאדם זורע הוא אדם מאמין, כי הוא אדם אין לדעת האם התבואה תצמח בשנה הבאה, עקב כל הפגעי טבע האפשריים, כן? אז אנחנו שותלים וזורעים משהו, כל זרע, מחאה נגד ייאוש, אנחנו נאחזים בעצם בכוחות של החיים, אנחנו לוקחים איזשהו ככה פעולה שגורמת לנו לקחת אחריות ולהתפתח ולהאמין שהטוב עוד יגיע, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. אנחנו כבר מדמיינים את השתיל הזה ששתלנו באדמה הופך להיות ירק שנכנס אותו למרק שאנחנו נבשל. כי בעצם שתילה זו פעולה קטנה של ריפוי ועוצמה בתוך מציאות שהיא חסרת ודאות ושברירית. עכשיו באמת באמת גם לך וגם לי וכל אחת מאיתנו, גם בפרק ב' וגם לפני פרק ב' וגם בפרק א', אני חושבת שכל אחת ממש עכשיו בנקודה הזאת יכולה לשאול את עצמה, ואולי צריכה אפילו לשאול את עצמה, אלו זרעים של תקווה, אני בוחרת לשתול בחיים שלי דווקא היום, בתוך המציאות הזאת. זה באמת יכול להיות ברמה הזאת של כן, אני הולכת לצאת לשידוך גם אם הרבה זמן נמנעתי מזה, וזה יכול להיות, אני בוחרת לשתול שתיל של תקווה בגלל שאני כבר לא מאמינה בפרק ב' שלי ומה שיהיה שם, או בפרק א', או אמונה לגבי איזשהו ילד או יכולת שלנו, אבל אנחנו יכולות לזרוע עכשיו, דווקא עכשיו, לזרוע משהו שבעזרת השם, ככה עם הגשם שהתחיל היום, הקדוש ברוך הוא ככה אומר לנו,
הוא כבר משקה את הזרעים שלנו, כבר.
כן, רק משקה, רק תעשו את הפעולה שלכם, אל תהיו שם בטיפאון הזה, פשוט תעשו את הפעולה הזאת של האמונה, ואני כבר ככה, בעזרת השם, אבני ככה להצמיח ביתו ובזמנו את הפירות.
אז אני ממש רשמתי לי היום את הכותרת הזאת, זאת ממש כותרת. אילו זרעים של תקווה, אני בוחרת לשתול בחיים שלי היום. עכשיו, את יודעת, אפשר לקחת את זה גם לכל כך הרבה מקומות בחיים, זה לא חייב להיות בזוגיות, אם זה ראשונה או שנייה, זה לא משנה. זה מול דבר, הילדים, זה דבר. מול העבודה, זה מול המצב.
מול עצמנו.
כן,
כן. משהו שחשבתי שאני לא אצליח יותר לעשות בחיים, או שאין לי סיכוי. לא, יש סיכוי. כל עוד אנחנו פה, יש סיכוי. כן,
וואו. וואו, כן. זרעים של תקווה, איזה יופי, איזה יופי, נהדר ממש. בדיוק שיתפתי וככה קמתי הבוקר במין תחושת כזאת של לאות ועייפות, ואפילו התגנב איזשהו ייאוש, ואמרתי, לא, חייבים להתרומם מהמקום הזה. אז הנה, את כל כך עוזרת לי, אז גם אמרנו את פרק קוף מזמור לתודעה. והנה, את פשוט באותו,
כל בוקר, פשוט כל...
כן, וואו, וואו, נהדר, נהדר, זה באמת עוד פעם ועוד פעם, עד שזה מחלחל ככה. פנימה, ועכשיו זרת בנו עוד עזרעים של תקווה, ובעזרת השם שנתבשר אך ורק בבשורות טובות, עוד היום, עוד היום.
אמן.
בעזרת השם. מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, תודה רבה עלייך ועל הדברים הנהדרים האלה, על האופטימיות, תודה, תודה רבה. אופטימיות ותקווה, ברוך השם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
אני רוצה לומר אוקיי, נשמע כמה צלילים, ככה קצת באמת להרגיע את הנפש. משה פלד, בואו תצטרפו אליי, אחים.
וכבר ישבנו והבטחנו לדבר על רגעים בהם רצינו לוותר, ובמלחמה כמו במלחמה בוער את הדרך חזרה, וכמה רחובות עלו בלהבות, וילדים משחקים בחרבות, ורק רצון אחד קיים לחזור הביתה, ולא מרגשים הניצחונות. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. לילות שלמים יושב ומגשר, מנסה להתחבר אז תישאר, והלוואי עוד רגע יהיה אחרת, ונשב ונדבר עם אח שונה. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. שלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים.
וואו, איזה יופי של שיר. אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לבלה אבוקובזה, היא שליחת הרבי ברמת גן, מנהלת מרכז לאה ברמת גן. שלום בלה.
בוקר טוב, שלום.
בוקר אור. אז אני מבינה שמתקיימים היום שיעורים, שיעורי תורה למפונים שנמצאים בכפר המכבייה. בואי ספרי לנו על זה.
אוקיי, אז... באמת, התאספנו כמה משפחות של שליחים מהשכונות הסמוכות, והבנו שהגיעו הרבה מפונים, וצריך כרגע לשים את המאמצים בהשפעה של אור וחיזוק רוחני בכפר המכבייה. אז בהתחלה הגברים ככה הגיעו באופן ספונטני, עשו שם שיעור תורה, ובחורה אחת ישבה ליד השולחן שלהם, ואז היא אמרה לאחד מהם, גם אנחנו רוצות שיעורים.
וואו.
אז אחד השליחים נתן לי את הטלפון שלה, והיא הייתה אשת הקשר שלי. ככה באתי עם כמה תלמידות שלי, נכנסנו ללובי, אספנו נשים, התחלנו לעשות שיעור כזה ספונטני, ונורא נורא התרגשו, אמרו בואו יותר, אנחנו צריכות את זה יותר. ואז כבר יצרתי קשר עם הרכזת, יש שם פעילות, כאילו שם עשרות מתנדבים, ואמרתי שאני מחב"ד, ואני רוצה להביא גם תוכן רוחני לגברים, לנשים, לילדים, צריך להבין שיש שם הרבה משפחות גם מסורתיות, דתיות, והתוכן הזה כאילו חסר. אז ככה זה התחיל.
כמה נשים לוקחות היום חלק בשיעורים?
אז שלום, יש שיעורי טניה, שיעורים לתורת ימימה, סדנאות.
בלה, אני לרגע קוטעת אותך, כי אנחנו לא שומעים אותך מספיק טוב, אז תנסי לשפר אולי את העמדה איפה שאת נמצאת, אולי משהו עם הטלפון. חשוב לי שככה נשמע אותך כמו שצריך, אז טיפה לנסות. אני מקווה שזה יותר טוב. אז התחלתי לשאול באמת כמה נשים לוקחות חלק בשיעורים.
אז
אז זה משתנה. יש, קודם כל יש שיעורים, שיעורי חסידות, גם טניה, וגם שיעורים מתורת ימימה, וכל מיני סדנאות של ציור אינטואיטיבי, אבל הכל ככה ברוח פנימית, ומגיעות 5 נשים, 10 נשים. שבוע שעבר עשינו הפרשת חלה, הבאתי את הטוב שלי, ושמנו נרות על השולחן, ואספנו נשים, התחלנו לשיר, והצטרפו עוד ועוד נשים, ממש היו איזה 50 נשים אולי, והסיפור המרגש שם האמת, זה שאישה אחת נקשה ואמרה, אני רוצה בבקשה להפריש חלה. אחיין שלי קוראים לו אור מעתוק, הוא מונשם ומורדם, אני רוצה להתפלל עליו. וככה כולנו ישבנו והיא הפרישה חלה וברכה וכולי, ואחרי יומיים קיבלנו בשורה שהוא התעורר.
וואו,
נשים שם ממש התרגשו וביקשו עוד, ו... קיצור, ההרגשה היא שקודם כל הביחד, ולהתחזק במקום הרוחני והפנימי, ולקבל כלים מתורת החסידות, איך להתמודד עם כל מה שהם עברו. ממש, הם גם התחילו לשתף קצת סיפורים ממה שהם עברו, ושאלות באמונה, וכל המקום הזה הוא ככה מאוד מאפשר, כי אנחנו יושבות בצורה מעגלית, ובוא נגיד שאני יותר מקשיבה מאשר מדברת, אבל ככה בין לבין, עוד כלי, עוד רעיון, עוד איזה אור.
אני בדיוק...
בטוח שזה עושה הרבה.
רציתי לשאול אותך, הרי את אומרת שחלק מהנשים תת מסורתיות יותר ופחות, ובאמת מגיעות מכל מיני, ממגוון הקשת. איך מתאימים את התכנים לנשים שאולי הם עדיין לא שומרות תורה ומצוות? ואנחנו גם תמיד, יש לנו את הזהירות הזאת, לא להגיד יותר מדי, שלא יגידו, או הנה, מחזירים אותנו בתשובה, עושים לנו הדתה. את יודעת, שיח שהיה כאן אולי לפני המלחמה, היום הרבה הרבה פחות, כי כולם באמת מחפשים להתחבר, ועדיין, איך את מוצאת את התכנים שבאמת יתאימו לכולם?
אז קודם כל, תורת החסידות, בעיקר טניה, היא תורת הנפש, היא מתאימה לכל נפש. אני יכולה להגיד לך שבמדרשייה אצלי, כשאני מלמדת, מגיעות נשים שיכולות לעשות קעקועים, ודתיות ולא דתיות, וכולם שומעות את אותו תוכן, וזה מתחבר לכל אחת.
וואו.
ואני תמיד אומרת לכולם ש... זאת אומרת, כולנו יודעות הכל, ופשוט עברנו תהליך של שכחה, אבל שום דבר הוא לא חדש, הנשמה זוכרת הכל. ובחסידות זה פחות עטפה, זה ממש להביא את האור שהנפש צריכה, וזה ממילא מתעורר. זאת אומרת, אני לא זוכרת אף פעם שהייתי צריכה להגיד למישהי לעשות משהו מעשי, זה תמיד איזושהי תחושה של רצון פנימי בסוף לבוא ולהתחזק יותר. זאת אומרת, מלכתחילה זה תורת הנפש, והיא מדברת לכל אחד, וכל אחד מוצא את עצמו בנקודה שלו בתוך הדבר הזה, כי נדבר על דברים כלליים, כמו ראיית הטוב, התמודדות עם מחשבות, עצבות, כעסים, דברים שכולנו, זה קשור לכולנו, ככה או אחרת.
מדהים, ממש מדהים. את יודעת, אנחנו שומעות אותך עכשיו הרבה נשים, שאני בטוחה שחלק מהם שומעות שיעורים, הולכות לשיעורים, יש היום את הזום פתח בפנינו עולם שלם של יכולת ואפשרויות ושיעור, וכל מיני קווי תוכן של שיעורים. אבל באמת, איך ניתן בימים האלה להתחזק? מה יכול להחזיק אותנו? כולנו, כל מי ששומעת אותנו עכשיו, תני לנו עוד ככה איזה כלי, אני קוראת לזה טיפ, זה לא טיפ, כי זה הרבה יותר מזה, אבל מה יכול לעזור לנו באמת להתחזק בימים האלה ולא ליפול?
וואו.
כן.
קודם כל, אני חושבת שבאמת לימוד חסידות, ואומרים שהתורה היא עוז לנשמה, זה נותן כוח רוחני ותהילים כמובן, אבל בעיקר אני חושבת להתחבר להבנה שכל מה שקורה הוא טוב, וגם כשזה לפעמים נסתר וזה לא ברור, אז יש לנו ידיעה שהכל זה חלק מהגאולה, וכל הזמן אני שומעת בנות ששואלות, אבל מה יהיה, אבל מה יהיה, יהיה טוב, עם הרבה סימני שאלה, ואני אומרת, שימו סימן קריאה, יהיה טוב, זה ברור. הרבי מלובביץ' אמר לנו שאנחנו הדור של הגאולה, ואנחנו רואים את תהליכי הגאולה, וגם אם מסתכלים בצורה יותר מלמעלה, ממבט על, אז באמת רואים שעם ישראל עובר ריפוי, וחיבור,
ובסך הכל, עם כל הכאב, קורה פה משהו טוב. וכל מה שצריך זה באמת להמשיך את הטוב הזה. עם הלבבות החברים, זאת אומרת, קודם כל לא להתרכז במחשבות ובעיסוק האובססיבי של מה יהיה, אלא מה אני יכולה לתת. תמיד נתינה ותמיד הערה החוצה, היא מחזקת הרבה יותר מהתגוננות.
כן.
אז עם כל זה שכאילו הפחד גורם לך להתכנס, אז הפוך. לחשוב מי צריך ממני עכשיו מה, איפה אני יכולה לחזק, איפה אני יכולה לעודד.
זה יכול להיות גם משהו קטן, אתה לא תמיד זה חייב להיות דברים גדולים. לפעמים אפילו משהו קטן, אבל כמו שאת אומרת, נתינה פשוט נותנת כוח. מדהים, ממש מדהים. כן, איזה יופי.
ממש, אתה יכול להיות אפילו חיוך, או לתת חלה לשכנה או הוגיה, או לשאול בשלומה, וכבר את יוצאת מעצמך.
ואת במקום אחר, כן, קיבלת כוח, איזה יופי. בלה בוקובזה, שליחת הרבי ברמת גן, מנהלת מרכז לאה ברמת גן, תודה על החיזוק ועל הדברים החשובים האלה. תודה, בלה.
תודה לכם, שיהיה בשורות טובות.
אמן, 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 בעזרת השם. אז יש לנו כאן מישהי שארזה תיק, וגם את עצמה, והלכה להתנדב בחקלאות, וקוראים לה נעמה תוכפלד, היא פובלציסטית ושדרנית. בוקר טוב נעמה, מה שלומך?
בוקר טוב, מצוין, ברוך השם.
וואו.
ככל שניתן לומר...
כן, כן,
אני נכון, אבל... אני כמו עם ישראל נופלת וכמה.
כן, ממש, זאת בדיוק ההגדרה, זה ליפול, אבל לזכור שאנחנו גם חייבים לקום, אז את קמת והרז תיק, והרזת את עצמך, והלכת להתנדב בחקלאות. מה, איך, מאיפה בא הרעיון, את חייבת לשתף אותנו.
טוב, אז קודם כל, יש לי את הזכות לעלות פה לתוכנית שלך שאני כל כך אוהבת, אחרי הדברים של בלה, שהיא חברה ואחות וחסידת על, ובאמת היא מה שנקרא הרימה פה להנחתה, כי שמעתי ככה את ממש את קצה הדברים שהיא אמרה, להוסיף ולעשות בטוב ולא לשקוע ולא... ככה להתמכר לכאב, למרות שזה מאוד מאוד מפתה. ואני הייתי שם בדיוק, אני הייתי בדיוק במקום הזה, ממש, הקושי הזה לנשום ולנהל שגרה, ולחשוב בצורה נורמלית, כאילו, לא יודעת, אני רואה סביבי המון המון נשים שמדברות על זה שהן שוכחות דברים ומבולבלות, והתודעה ממש התפזרה, ואני הייתי ממש... שם במצב הזה עם הטלפון ביד כל הזמן, כואבת, כועסת, המומה, מזועזעת מהדברים. וזה לא לקח אותי למקום טוב, אני לא חושבת שיש בן אדם שזה מוצאים ממנו דברים טובים להיות במצב כזה, אבל זה טריגר. וכשהבנתי שקשה לי מאוד להיות במצב הסטטי הזה של להיות ככה... באיזושהי פסיביות, אבל לא, פסיביות לא חיובית, פסיביות שלילית של לקבל חדשות רעות וכל הזמן לכאוב ולהצטער, אמרתי לעצמי, משהו חייב לקרות, משהו חייב להשתנות, אני חייבת לשנות את הסיטואציה, את החדשות אני לא יכולה לשנות.
נכון.
וגם לא את המצב ולא את ההרוגים ולא את הנרצחים, אין לי מה לעשות בקשר לזה. אני יכולה לומר תהילים, אני יכולה להתפלל וכו' וכו', אבל באיזשהו שלב אתה חייב גם לעשות עם עצמך משהו כדי להתרומם משם. ואני ממש זוכרת את הרגע הזה, רחל. זה היה יום חמישי בשבוע שעבר, זאת אומרת לפני, והרגשתי חולשה נוראית, ממש אפילו חולשה פיזית גם, ואני כאילו, הגוף שלי ביקש פשוט לחבוט את עצמו, אז נכנסתי למיטה, זה היה ממש אמצע היום, לא הייתה סיבה ללכת לאיזה שנץ, אבל לא יכולתי. ואני זוכרת שכשנכנסתי למיטה, עלה לי הפסוק, מאין יבוא עזרי. הפירוש הזה של הפסוק בחסידות זה, שמאין, מהמקום שאתה עין שם, ונגמרו לך כל הרענות, ואין לך שום דבר מעצמך, משם יבוא עזריך.
וואו.
כן, אני לא יודעת, אני לא כזאת צדיקה, ואני ממש לא מאלה שכל היום מהרהרים וצוקים ודברי תורה, אבל זה עלה לי בראש. בלה דיברה על הרבי ועל ההוראות שלו שהוא נותן לנו בחיי היום יום, אז איכשהו זה נשתה לי בראש הפסוק הזה, והלכתי לישון, וכשקמתי, ידעתי בדיוק מה אני צריכה לעשות. זאת אומרת,
מדהים.
זה הבזיק בי, כן. לא הייתי צריכה לחשוב, לא הייתי צריכה לחפש, ידעתי בדיוק מה אני צריכה לעשות. ראיתי איזושהי הודעה של מישהו מהצפון בכלל, שמחפש ידיים עוזרות בחקלאות, ודבר הוביל דבר, ופשוט נכנסתי, שלחתי לו הודעה, עד היום הוא לא ענה לי דרך אגב, אבל זה הוביל אותי להיכנס לקבוצה שמחפשת מתנדבים בחקלאות, שנקראת צו 8 לחקלאות, ונתקלתי בפוסט של בחורה מתוקה בשם לירז פרחי, שהיא כותבת עבור אחיה, שיש לו, שהוא חקלאי בבני נצרים, מזכירה שאת גוש קטיף אנחנו מסרנו לידי המחבלים הארורים, והתוצאות של זה ניכרות עד עכשיו. ואני הייתי שם, רחל, אני הייתי בכפר מימון ערב הגירוש.
וואו.
והדבר הזה, קודם כל, היה משבר אידיאולוגי ענק בחיי, והעסקתי מסקנות גם אידיאולוגיות וגם אישיות בנושא הזה, והרגשתי שזו ההזדמנות שלי לחזור לשם לאיזשהו ריפוי ותיקון.
סוג של חוויה תיקון, כן. עוד לא מלאה, יותר, כן. אבל משהו ככה, כן.
כן, כן. וואו. זה לעשות את המשהו האישי שלי, בדיוק. ובאותו רגע, שלחתי לה הודעה, אמרתי לה, היי לירז, ראיתי את ההודעה שלך, אני רוצה לבוא להתנדב. וממש, בתוך 5 דקות, סגרנו את הפרטים, והודעתי לבעלי שבשבוע הבא הוא יצטרך להסתדר בלעדיי. אני חושבת שהוא די צמח, לא הייתי גורם חיובי בשטח. וזהו, פשוט ארזתי תיק ונסעתי לשם.
וואו, וואו, תשתפי, תגידי לי, הרי זה לא משהו שאת רגילה לעשות אותו, ללכת להתנדב בחקלאות, זה לא מהיומיום שלך, בואי, זו עבודה מאומצת, אני מניחה שמזיעים בה, אז איך סדר יום של עובד קטיף, איך זה נראה?
אז אני אספר, קודם כל אני באה מבית מושבניקי, ותמיד הטבע זרם לי בדם, עד היום אני עובדת בארגון שומר טבע, ואני מאוד מאוד מחוברת לטבע ולארץ ישראל, אחרי נחשות שאנחנו אנשים, כמו שכתוב בתורה, אנחנו מחוברות לארץ ישראל מהבטן, מהלב, כאילו זה לא משהו חלטני אפילו. והרגשתי שאני חייבת לעשות משהו עם הידיים שאיננו גלילה במסך הטלפון, זה ממש היה כבר הרסני וחולני. וארזתי תיק ונסעתי דרום, אני חייבת להגיד שאני בן אדם קצת אמיץ על גבול הטיפשות, אז ממש נסעתי לבד בדרך השדות, אמר לי, אני לא אשכח את הרגע הזה שעברתי באיזה נקודת בידוק, והחייל שם אמר לי, תשמעי, אין פה אזעקות, וגם כיפת ברזל, אין פה כיפת ברזל כי זה שטחים פתוחים. אז אם, אמרתי לו, אוקיי, תודה על מילות העידוד, כאילו נתן לי איזה ככה כמה משפטי הכוונה, אמרתי לו, הכל יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא איתי, זה הכיפת ברזל הכי טובה שיכולה להיות, הרבי פה מלווה אותי בכל צד, ובאמת הגעתי לשם בלי שום בעיה, ולמחרת בבוקר השכמתי קום, התייצבתי נרגשת בחממות, באתי עם פאה, רחל, טעות מספר אחת.
וואי, וואי.
רעיון גרוע מאוד, ממש ממש לא מומלץ. והייתי, כאילו ביום הראשון, הייתי מה שנקרא ברבק. כאילו הסתערתי, וכתבתי, וזמרתי, וזה וזה, והגוף שלי כזה, הלו, חמודה, זוכרת שאת פה כבר לא בת 16. ונרעם, החקלאי המתוק שמגדל שם שרי וקרוביות וברוקולי, אמר לי, תקשיבי, קחי זה יותר באיזי, הכל בסדר, יש פה עוד אנשים שיעשו, באמת היו כל מיני קבוצות של חבר מתנדבים, נוער, בחורים מישיבות שונות, בחורות מאולפנות, זאת אומרת, באו והלכו.
רגע, אני נשארת לישון שם באזור, זאת אומרת,
כן, כן. אז מה שאני החלטתי זה שאם אני כבר עושה, אני עושה זה עד הסוף מבחינתי, כאילו הנסיעה עצמה היא ארוכה דייה, אז אין טעם לנסוע ולחזור באותו יום, והיא הציעה,
כמה זמן נסיעה?
2 שעות מירושלים לקח לי.
אוקיי.
אז מה שקרץ לי והציעה, ודרך אגב אני אגלה בסוד לך ולמאזינים שזה עשה לי ממש ממש טוב לנפש, לינה במדרשה בבני נצרים, הם מוציאים ארוחת ערב חמה מחדר האוכל כשרה למאדרין בכל ערב, מין ברייק כזה, את מבינה, מהסביבה, מהחיים, מהלחץ, מהכאב. אמרתי לעצמי, אני צריכה את זה יותר מהם, מבינה?
מדהים, מדהים. כאילו, רק היית אומרת לי, לא יודעת אם היו מאפשרים לי ככה בסביבה שלי, אבל בא לי לבוא איתך, ממש, ממש, מרגיש לי.
את לא מאמינה כמה אנשים אמרו לי זה, כמה אנשים ממש רצו לי.
למה לא קראת לנו, היינו באות איתך.
כן, היו כאלה שנזפו בי למה לא קראת לי, אז אני אומרת ככה, קודם כל, לא כולם חייבים להיות נינג'ות, כמוני שקופצות לאוטו ונוסעות דרום לשבוע, יש גם התנדבויות יומיות, ויש באזורים קרובים יותר, ויש במקומות שאפשר לבוא עם הילדים גם. כמובן לא לצורך יום כיף והשתוללות, אלא באמת כדי לקטוף ולעזור ולסייע. אבל משוועים לידיים עוזרות, משוועים, החקלאים פשוט רואים את התוצרת שלהם נרכבת, ועיניהם קלות. אנחנו יכולות במקום הזה גם לקחת את עצמנו מהמקום הנמוך והכואב והכועס והמתוסכל, ולעשות עם עצמנו משהו, וגם לתרום למישהו אחר. וזה הסיפור בעצם.
אז נותרה לנו ככה דקה לסיום, בואי פרטים למי ששומעת אותנו עכשיו ואומרת, הולכת לקטיף. איך פונים למי?
אוקיי, אז קודם כל, אפשר, יש המון מקומות של מידע. אני למשל מצאתי בפייסבוק קבוצה שנקראת צו 8 לחקלאות, יש קבוצה גדולה שנקראת מתנדבי חרבות ברזל, יש עוד ארגון שנקרא חיבורים לחקלאות. אפילו אם תריצו מילת חיפוש בגוגל או בפייסבוק של התנדבות חקלאות, אתם תגיעו כאילו לאיזשהו משהו, כן.
כן, ואתם תבחרו מה שבאמת מתאים לכם. קרוב יותר, קרוב פחות, כן. מדהים.
יש במקומות מרוחקים יותר שזה של כמה ימים, יש מקומות קרובים שזה התנדבות יומית, יש כל סוגי ההתנדבות, כלומר עבודה קלה של מיון, של יחסון, ועבודה של יותר של קטיף, של הכל מהכל מהכל. זה פשוט שם, וזה קורה לנו, ורק פשוט לקום ולעשות את זה. ואני אומרת לך, רחל, שאני הודיתי להם יותר משהם הודו לי.
מדהים, אני ממש יכולה להתחבר ולהבין את זה לגמרי, לגמרי.
כן.
וואו.
והאוטו שלי עמוס בעגבניות עד עכשיו.
מדהים. נעמה תוכפל, פובלציסטית שדרנית, תודה רבה על הדברים האלה, נימה ככה קצת יותר אופטימית ושמחה. אז אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי, תודה רבה לאלי צייטלין, למוטי קופפר, אני רחל פסטג, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים עם שעה נוספת, מרתקת לא פחות, ואתם כמו תמיד, בואו תישארו איתנו. תודה.